עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בשעה נוספת הערב כאן בכל חי המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלט, בהפקה שלמה פולק, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. גם בשעה הזו נשמע עוד מתלמידיו של מרן ראש הישיבה רבוך מותחי זרחי, זכר צדיק לברכה, לקראת מסע הלווייתו מחר בשעה 9 בבוקר. עד אז אנחנו עם עוד עניינים על סדר היום. כמובן אנחנו ממשיכים לשמוע גם את הכותרות שיוצאות עכשיו ממסיבת העיתונאים שהסתיימה לפני זמן קצר עם שר הביטחון יואב גלנט, גם ציטוטים של ראש השבק. בגדול המסרים שאנחנו בתחילתה של מערכה, עוד יהיו התפתחויות, תהיה כניסה קרקעית, אנחנו נערכים, מתכננים את הכל, חושבים על הכל, והחטופים גם הם בראש מעיינינו, וזה אחרי עוד שורה של חיסולים שמבצעים בחמאס, של עוד כל מיני שמות, בעלי תפקידים ודרגים כאלה ואחרים בארגון החמאס, ארגון הטרור החמאס. יעקב ריבלין ואבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
לפני שנפתח, יש מי מכם שלמד באתרס? לא, אבי...
אני שמעתי שיעורים אצל ברוך מורדכי בשנים, הרי ברוך מורדכי אזרחי בשנים האחרונות, הוא מסר בבית תלמידה בבני ברק, אז הייתה לי הזכות, ויעקב, אני חושב, ירושלמי, שמע ממנו
גם. ירושלמי גם, מסתובב הרבה בבית וגן, כל יעקב הסמוכה.
נכון, כל יעקוב.
כל יעקוב, אם היינו הולכים בערב וליל שבת לשמוע אצלו שיעורים, כן? השיעורים מרתקים, חבל לציין.
כן.
אני זוכר אותו ממש רק בשנים האחרונות, חוזר מטיסה מארצות הברית, וישר מגיע למסור שיעור עם כל החיות.
ובטיסה עצמה, לומד בלי הפסקה. זה עוד נקודה גם כן.
אני אציין בקשר לכך שכל פעם שהיינו חוזרים עם הישיבה במשבר, בעוברים ברחובות בית בגן, בכל שעה כמעט שהייתה אחת, שתיים בלילה, היה אור אחד דולק, זה היה מהחדר לימוד של רבו רוק אזרחי בביתו בחור כסותו.
אוקיי, טוב. בכל זאת, אנחנו עם עוד עניינים אחרים ש... מתחרשים היום, באמת זכותו הגדולה, תמליץ יושר על עם ישראל בתקופה הזו, אנחנו צריכים כל כך הרבה זכויות, כי ככל שאנחנו שומעים את מנהיגנו עוד ועוד, אז קשה, או שיש הרבה הרבה מאוד מידע שאנחנו לא יודעים, או שבאמת נמצאים פה בפני סימן שאלה אחד גדול, מה, לאן ולאן כל העסק הזה הולך. יעקב, מדברים הרבה על כניסה קרקעית או לא, לא זאת הנקודה, הנקודה היא איך מצליחים לשמר את מצב המלחמה גם לאורך זמן מול העולם. יש אשראי מארצות הברית, יש כמובן מעוד כמה מדינות.
כן. הבעיה שלנו, אבי, היא לא אשראי. הבעיה שלנו שאנחנו מתקרבים לרגע האמת. ורגע האמת זה מה סדר העדיפויות שלנו. האם קודם כל לחסל את החמאס ואז לשחרר את החטופים, או שישחרור חטופים מעל הכל. ולמה זה ברירה נוראה? כי להשמיד את החמאס אתה לא יכול אם אתה לא משמיד את העיר התת-קרקעית. אנחנו שמענו מקובי פינקלר על כל מיני חיסולים, מוצלחים, מגץ, מגל וכל, אבל שמענו את זה גם במבצעים קודמים, ואבן הבוחן, האם הם ממשיכים לראות טילים. נכון לרגע זה הם לא הורידו את הקצב אפילו בטיל אחד. זאת אומרת, שהחמאס עדיין מתחת לפני הקרקע, והוא מוגן שם היטב. לחסל אותם צריך לחסל את המנהרות. חיסלת את המנהרות, חיסלת גם את השבועים. מצד שני, אם אתה מחליט שהשבועים הם בעדיפות ראשונה, אז החמאס יוצא מנצח, מקבל את מה שהוא רוצה. כשהוא גומר, הוא עושה תהלוכת ניצחון, ואף אחד מ-130,000 התושבים בצפון ובדרום לא מעיד לחזור. אז אנחנו צריכים להחליט או מדינה או חטופים. עכשיו, כשאני שומע, ופה אני רוצה להגיד, לא בקשר לגלנט, שהוא מסתובב ומדבר דברי רב כל הזמן, אלא את ראש הממשלה עצמו, שהוא נמנע מלסגור את אל-ג'זירה, למרות שזה צריך לבוא רק החלטת קבינט, אני שומע את ראש המל"ל, צחי הנגבי, מפרגן לשליטי קטר, ואני מבין שסדר עדיפויות זה החטופים, לכן נותנים לקטר להמציא את המדינה החליטה אחד חטופים לפני המלחמה. אני לא יכול להגיד שאני מקווה שאני אתבדע או לא, אבל הגענו לברירת המחדל, וכמו שזה נוסע כרגע, ישראל כנראה מעדיפה את החטופים על פני הכל.
אנחנו גם שומעים כל הזמן מאחורי הקלעים, אבי תתקן אותי אם אני טועה, אבל כל הסימנים מעידים, אתה רואה כל מיני אמירות על קטר ו... כל מיני סוגיות, אפילו אל-ג'זירה שהייתה אמורה לסגר, הסיפור הזה מתעכב בגלל שהיא בבעלות העשירים של קטר. יש תחושה שיש איזו עסקה בדרך, ויכול להיות שזה כל הסיפור פה מאחורי הקלעים?
תראה, מה שאנחנו שומעים גם מאנשים שיושבים בקבינט, שחלק מהדברים שנתניהו תולה בהם את העיכוב בכניסה הקרקעית, זה בשביל למצוא את המגעים, אבל החמאסניקים עד עכשיו חייבים לומר, הם שולטים בגובה הלהבות מהבחינה הזאת, לא בלהבות של צהל שמתוסך אל האוויר ברצועה, אבל מהבחינה הזאת שהם מושכים אותנו באף, ופתאום משחררים רק שתיים, ונותנים מוכרים אשליות, הרי בזה הם מומחים. בכל החטיפות הקודמות, מה שאומר להשוות בכלל לאירוע הזה, יצא לי להיות השבוע כמה ימים במטה החטופים, ואתה יודע, אתה רואה את ה... רק כשאתה רואה את כל המשפחות ביחד, אתה נחשף לגודל הטרגדיה, שאתה באמת לא יכול להתעלם ממסה כזאת. והדילמה הזאת היא דילמה אמיתית. עכשיו, בסוף אצל נתניהו, אצלו הוא משחק בכל הקלפים, וגם הקלף הזה של החטופים, זה אולי יהיה קשה לומר, אבל הקלף הזה של החטופים זה קלף בידיו, האם לצאת למערכה הקרקעית או לא. זאת אומרת, זו לא רק שאלה של קדימות, האם החטופים לפני המערכה או המערכה לפני החטופים, אלא לדעתי, הוא לא רוצה עכשיו לצאת למערכה קרקעית, וצריך לומר בכנות שאין לו אמון גם במערכת הצבאית והמודיעינית, שהם באמת ערוכים כמו שצריך, כי שמענו גם את האלוף בריק שישב איתו, אומר, אם הם לא נערכו כמו שצריך למתקפה, אז הם גם עכשיו, הרי החמאסניקים נערכו שנתיים למגננה, אתה מכניס לשם את צהל, אתה לא יכול לדעת מה יהיה המחיר, ולכן נתניהו רוצה לעכב את זה כמה שאפשר, לקטוש מהאוויר, לראות מה יהיה בהמשך, אי אפשר להגיד שהוא בעצמו נעול, הוא מבין שהוא לא יוכל להישאר בסטטוס קוו כזה, אבל נכון לעכשיו בנקודת הזמן הזאת הוא לא רוצה להיכנס, ובחטופים, שוב אני אומר זה משפט קצת קשה, הוא משתמש בזה כקלף בשביל לעכב את הכניסה הקרקעית כאן ועכשיו. זה מה שאני מבין ומרגיש משיחות עם שרים שיושבים בממשלה וחלק בקבינט, אמנם לא כולם בקבינט המלחמה, שהם מרגישים שנתניהו מנצל כל קלף אפשרי, האמריקאים, החטופים וקלפים אחרים, כדי לחכות עם הכניסה הקרקעית.
אבל נכון מה שאבי אומר, אני רוצה רק להוסיף ששעון הזמן של נתניהו אבל הולך לאוזל. א', אתה לא יכול להחזיק 300 אלף אנשי מילואים יותר מדי זמן, אז היא מוטט את המשק. ב', מה אתה עושה עם הפליטים? יש 130 אלף איש, 80 אלף בדרום, 50 אלף בצפון, שלא יחזור הביתה עד שהחמאס יוכרע, הם עודים, אומרים את זה חד משמעית. אז כמה זמן אתה יכול להחזיק אותם במלונות? עוד חודש, עוד חודשיים, שנה, אולי תפתח להם קרווילות, או שתשכן אותם בשדה תימן, או בסביון, אני לא יודע איפה. זאת אומרת, באיזשהו נקודת טווח מהיום ועד חודשיים, הסיפור הזה חייב להיגמר. מעבר לזה המשק יתמוטט, והחיזבאללה יבין שאולי כדאי לפתוח גם משהו בצפון, כדי לסלק משם מקו חיפה וצפונה.
ובוא נאמר גם דבר נוסף, יש את בסוף אמון הציבור שראש ממשלה צריך לקבל, בטח בזמן מלחמה, אז ככל שחולף הזמן, גם הדבר הזה מתחיל להיסדק. אפילו מאנשים שהם תומכי נתניהו, הם שואלים את עצמם מה קורה, מה קרה, לאן זה הולך, לא קורה כלום, לא עושים כלום, כל מיני... אתה יודע, עוד מחכים ומחכים, אבל כל יומיים, שלושה, שבוע שעובר, מגביר גם את המתח, בכלל האזרחי הכללי במדינת ישראל.
וגם צריך לומר שהזהירות של נתניהו הייתה הקלף הכי חזק שלו, הוא באמת הצליח להביא לכאן למצב ביטחוני יחסית, שהיה טוב ביותר בעשורים האחרונים, עד שזה פתאום התפוצץ לנו. אי אפשר לתלות את זה רק בו, כי כמו שגנץ עצמו אמר ביושר, למרות שהאמירה השתלמה לו, אבל הוא אמר ביושר, 20 שנה אני נמצא במוקד קבלת ההחלטות. כל מי שהיה כאן בהנהגה בשני העשורים האחרונים, אולי אפילו אחורה, השם. אבל נתניהו בסוף היה 15 שנה, והוא הוביל את המדיניות הזאת של החלב, של הכסף הקטרי, ואנחנו מכירים את כל הנסיבות. והתחושה היא של מי שיושב איתו, שגם שאצל נתניהו הוא אמנם נפל לאסימון, והוא מבין שקרתה כאן טרגדיה, וצריך להתייחס לזה אחרת, אבל בסוף הוא משתמש באותם כלים. של דחיינות ושל לנסות לגלגל את זה ולנסות להכריע אבל לא באמת לחסל עד הסוף. זו התחושה שמתחת לכל האמירות נתניהו מצידו, אם היית שואל אותו האם עכשיו לגמור עם האירוע, עם החיסול ולהביא באיזשהם אמצעים דיפלומטיים בעסקת חטופים, הוא היה אומר כן אני רוצה את זה, רק הוא מבין שהעם לא יכול להכיל את זה. זו התחושה של האנשים שיושבים, שזה באמת ב-DNA אני מאמין האמיתי של נתניהו, ולכן יש תחושות מאוד קשות גם בתוך הממשלה וגם בציבור, כי הציבור מרגיש את זה, בסוף אי אפשר לעבוד עליו כבר בדיבורים. הסיפור הזה של דיבורים, של גבוהה גבוהה, של משפטי רב, זה נגמר. היום מצפים למעשים, ומעשים, ברמת המעשים, נראה שנתניהו, ברצון שלו, רוצה להגיע לאיזשהו סטטוס קוו, כמו איזשהו סבב, אולי עם מכה יותר חזקה לחמאס, אבל לא ללכת עד הסוף בעוצמה כזאת שבאמת תרסק את שלטון החמאס. אולי הוא מבין שזה לא אפשרי, אני לא יודע, שמה קטונו, אני לא מבין בטקטיקה צבאית, ולא באמת יודע מה מצבו של הצבא. אנחנו זוכרים את אולמרט שנכנס למלחמת לבנון השנייה, עם שר ביטחון עם משקפת ורמטכ"ל מחיל האוויר שלא מכיר, ולעומת זאת שרון שחיכה שנתיים בחומת מגן, אולי נתניהו מבין שהצבא לא באמת יכול לבצע את העבודה. לא יודע, זה לא התחושה.
אני רוצה לעלות.
התחושה היא שאת נתניהו...
חברים, אולי יש אפשרות שלישית. אולי זה לא הספק של נתניהו אם כן רוצה או לא רוצה, אולי המפתחות כבר לא נמצאים לידו, אלא זה ארצות הברית. ארצות הברית נותנת לנו מטריה בצפון מול החיזבאללה, אחרת הוא המתערב, היא נותנת לנו מטריה במזרח מול הטילים של החות'ים. יכול להיות שבכלל מוקדי האחרות הם לא כאן בכלל. יכול להיות שההחלטות מתקבלות בוושינגטון, ועד שנשיא ביידן לא ישתכנע שכניסה קרקעית טובה גם לאינטרסים האמריקאים, זה פשוט לא יתבצע.
אז אני רוצה להוסיף עוד משהו ששמעתי שנתניהו אמר השבוע, הוא הרי חזה שנלך למערכה רב זירתית גם מצפון, הוא אמר, המערכה הזאת כבר נפתחה, בגלל שהטילים של החות'ים מתימן, אם הם היו נוחתים בנגב, ישראל הייתה חייבת, באילת ישראל הייתה חייבת להגיב. באמריקאים הם אלה שירתו אותה, זאת אומרת, יש כאן תלות באמריקאים, עד עכשיו דיברנו על זה שהם רק יהיו כאן במעטפת, הם את הפעולה שלהם למנוע את המערכה הרב זירתית כבר עשו, והאיראנים את ההחלטה שלהם להיכנס למערכה רב זירתית עשו. לכן הסיכון של הדרדור כאן הוא כל כך גדול, שאולי באמת יש משהו במה שיעקב אומר, שבסוף את ההחלטות מקבלים אלה שישבו בקבינט, בבור, מה שלא היה מעולם, הנשיא האמריקאי, ראינו את שר ההגנה כאן, ראינו את מזכיר המדינה, הם אלה שהיום מקבלים את ההחלטות, וישראל תלויה בהם תלות שלא הייתה אף פעם, אולי רק במלחמת יום הכיפורים.
כן, טוב, אנחנו ממשיכים כמובן כמו כל עם ישראל, להמתין, לראות לאן הסיפור הזה מוביל אותנו ומתגלגל. אבל לפחות דבר אחד מתחיל קצת ככה להירגע, אם התחלנו את השבוע הזה עם מתיחות אדירה בתוך הקבינט, עד כדי כך שלא יצאו תמונות משותפות של האנשים. מישהו הבין את הפיגוע שהמתח הזה יוצר ועושה הכל כדי לשים שם פלסטר. נראה לפי שעה אולי קצת בהצלחה לפחות תקשורתית.
אני לא יודע אם זה פלסטר מסיפור משפט אחד, אולי זה מתקשר למה שאמרתי מקודם, שההחלטות לא מתקבלות כנראה בוושינגטון. ייתכן שגלנט ונתניהו הגיעו למסקנה שהם לא יכולים להיכנס כי לא מרשים להם. עם האופציות בידך יש ויכוח, אני אומר לעשות ככה, אתה אומר לעשות אחרת. אבל אם המפתחות נמצאים במקום אחר והשלטר נמצא במקום אחר, אז על מה יש להריב? צריך למשוך זמן ולחכות עד שהדוצם ייתן לנו לפעול לעשות מה שצריך לעשות.
אבל סליחה, הוויכוח כאן הוא בכלל לא צבאי. צריך לומר שממשיכים לעשות פוליטיקה. אנחנו יודעים שביבי הזמין את גבי אשכנזי לקריה. גבי אשכנזי, אנחנו זוכרים עוד עם ריח הפקר ומסמך אשכנזי. זה היה לצנינים בעיני גלנט. את התגובה ראינו בכותרת בידיעות על זה שנתניהו לא מוכן להיכנס קרקעית והצבא כן רוצה. ובסוף שניהם הבינו שהם נפגעים מזה וישבו מה שנראה כמו איזה חבר'ה שמצמידים להם אקדח לרקה. אולי איזה דימוי לא טוב היום, כמו שבועים שמצמידים להם אקדח לרקה והם נאלצים לומר את מה שמכתיבים להם. כולם יודעים שהמתיחות בין גלנט לבין נתניהו היא אדירה. ושום מסיבת עיתונאים מאולצת, לא תמונה מאולצת, לא תצליח להסתיר את העניין הזה, וחבל שזה כך.
זה המצב. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה. ערב טוב לשניכם, בשורות טובות.
שנדע ימים טובים יותר.
אמן. עכשיו אנחנו עם דור שחר, שלום דור.
שלום, ברכה.
בוא נעשה קירות ככה עם המאזינים. אתה נולדת ברצועת עזה, עד גיל 12-13, גדלת ברצועה עם השם איימן. נכון. עוד מעט נדבר על מה שקורה היום, אבל אתה יודע, אנחנו כיהודים דתיים, מרתק בינינו השאלה מה מביא צעיר מוסלמי מעזה להתגייר.
אני יכול לך דוגמה הכי יפה, שהקדוש ברוך הוא דבר עם אברהם אבינו ואמר לו, לך לך בגיל 3.
מה, משום, זה בא לך ממשהו פנימי? ראית משהו ביהדות?
זה משהו מנשמה, אני מאמין בגבול נשמות. יכול להיות שנשמה של יהודי נולדה במקום הלא נכון, ובסד שני אולי זה המקום הנכון כדי לעבור כמה דברים, ואז היא תבוא לעם שלה ולהסביר לעם שלה, תזהרו מהאלו. גם, יש מצב.
אז אתה היית שם, אתה מכיר הכל, אתה יודע, אצלנו אומרים גרסתא דינקותא, אתה יודע מה זה המושג הזה?
לא.
זה מה שילד קטן מקבל בילדותו, זה משהו שהוא נשאר איתו הרבה מאוד שנים הלאה. אז גם שעברו הרבה שנים מאז שהיית בעזה, אתה עדיין בטח רואה את התמונות ושומע את הקולות, והכל נראה לך מוכר, אין שם משהו חדש.
לא, לגמרי, אבל אני לא מופתע מאוד שקורה. אז בואו נתחיל ככה שלמדתי בבית הספר בכיתה א', שהם לימדו אותנו להרוג יהודים. מי שרוג יהודי הוא נכנס לגן עדן. שהיהודים לקחו את האדמה של הסבא שלכם. ואנחנו נלחם עד טיפת האחרונה עד שנחזיר את כל האדמה של הסבא שלכם. היהודים היו כופרים. ומטב הרוג אותם משם אללהו אכבר. בשם הקדוש ברוך הוא לשחוט אותם. אומרים את בכל יהוד. שהיהודים רוצחים נשים, ילדים, גברים, זקנים. ואני חשבתי לרגע שלמדו אותנו להרוג, שהיהודים הורגים ילדים, נשים, גברים, זקנים. אולי כדי שאנחנו נגיד רגע, אולי אנחנו נרצח אותם ונעשה דברים קשים לפני שהם ירצחו אותנו. וזה מה שקרה בעוטף עזה, בדרום.
כן, תגיד, התרבות הזו של הדייש הזה, של הרצח הזה, של האכזריות הזאת שראינו, זה לא משהו שנולד עכשיו, זה פשוט התפרץ עכשיו, אבל אכזריות בתוך עזה גם קיימת בין אחד לשני, בין החמאס לאזרחים שלו.
היא תמיד הייתה, אני זוכר את עצמי בגיל 3, הייתי הולך לשוק, בחנון עם אמא שלי ומחזיק לה את היד, כדי לקנות לאיזה ממתקים בשוק, ואז אני הולך איתה, והוא הולך, ואז אני רואה לפניי ראש של מישהו שמתגלגל. אתה מסתכל אחורה, אתה רואה גופה ומלא דם. ראיתי אנשים שחתכו אותם. ראיתי שאנשים תולעו אותם על החשמל וחשמלו אותם עד המוות. ראיתי שקשרו אותם מרגליים בחבר ונסעו בכל חאן יונס.
כלומר זה אכזריות מלידה, זה מבנה.
אלו שעשו להם, רצחו אותם ככה, הם נחשבים למשתפי פעולה, הם הישראלים. שתבין. אז מה באמת יעשו לישראלים ליהודים? ואנחנו ראינו את זה. אני לא הייתי מופתע ממה שקרה, כי ידעתי ויבוא אחד וזה יהיה. הייתי מופתע מדבר אחד, איך עברו את הגדר, כמה פעמים.
איך אפשרו לזה לקרות?
לגמרי, ואני יודע שיש לנו מזלטים בשמיים שמסביב 24 שעות שזה לגיוני, הולכים וחוזרים. וכאן הם מדברים על חמאס, חמאס, חמאס. יש פה בעיה עם פלסטין. פלסטין זה חמאס, זה ג'יהאד אסלאמי,
תגיד, אתה
זה
במשך...
קסאם, זה פתח, זה אשף. כולם רצחו יהודים. אתה זוכר שהאוטובוס מתפוצצים בכל הארץ, בוגעים בשוק, במסעדה בנתניה, לסדר עשו בבית מלון, בא מחבר בבסס אותם. מי לקח אחריות?
זה אשף. הכל היה פתח.
זה פתח. אז אני כן. שאני אומר...
זה יאסר ערפאת, שהוא היה ארכי טרוריסט, שפתאום הפך להיות איזה סמל, כן, פרס נובל לשלום.
זה הרוצח. זה הרוצח. אבל כל הזמן דיברתי, כל הזמן צעקתי, אף אחד לא הקשיב לי. פשוט סתמו את הפה. כל הסובבים שהיו במלחמות, הייתי מתחנן. תתנו לי לדבר. לא נתנו לי. סתמו את הפה, שלא ישמעו כלום.
במשך השנים האלה אתה שומר על קשר
כבד,
עם מישהו...
שלמה במחיר כבד, שלמה במחיר כבד, אז באמת נתנו לי לדבר.
כן. תגיד, אתה שומר על קשר עם מישהו, משהו בעזה עד היום? לא.
לא, אין לי קשר עם זה. אני שלא ברוך השם, יש פחות פה בארץ. כן, לא. חברים, ברוך השם, לא חסר.
כשמדברים על, אתה יודע, יש שם חפים מפשע, יש שם בלתי מעורבים, יש שם... זה תמיד מבלבל, כי אתה אומר מצד אחד לא ייתכן שיש 2 מיליון טרוריסטים. אבל מצד שני, שאתה רואה שפה עושים טבח, כל עזה שמחה וצועלת. כולם שמחים.
שאלה אליך.
כן.
כמה הזמן הפלסטינאים נלחמים בנו ביהודים? כמה שנים?
מה זה? 150 שנה.
יופי, כמה אחוזים? זה אחוז אחד או 99 אחוז? אז התשובה היא ברורה, 99 אחוז. אם שמעתם את השיחה המוקלטת, שמחבר רצח 10 יהודים, והוא אומר לאבא שלו, גם בעל ואישה, ואבא שלו מעלל אותו, הוא מברך אותו, הוא אומר לו, כן תמשיך, ואמא שלו אומרת לו, חבל שאני לא אהיה איתך, אז שכל הם הפסיקו לבלבל את המוח, הם האוכלוסייה הטובה, ורוצים רק לחיות, זה שקר. אף אחד לא יכול, אף אחד לא יכול לשכנע אותי, כי אני המקור הראשון, אני משם, גידלו אותי, על שנאת היהודים, גידלו אותה לדבר הזה. אם תשים לב, אין להם גנים שם. אתה רואה אותם, ילדים קטנים, הם בגדים של ג'יהאד אסלאמי מחמאס, על הסרטים על המסך ועם נשק, בני חצי שנה ובני שנה. איזה שלום. האלה שאומרים שיש לנו בעיה עם חמאס, וחמאס, 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 וכל הזמן בלבל לנו את המוח, כל השנים האלו חמאס, חטף מכה קשה, יהיה לנו שקל לטווח ארוך, בינתיים אנחנו מקבלים פילים לטווח ארוך. ואני חייב לסיים עוד משהו כאן, שנכנסו לדרום, שימו לב בסרטונים. יש כאלו באו עם סרט על המצח בצבע ירוק, ויש כאלו באו עם צבע שחור, סרט על המצח צבע שחור, ויש כאלו באו עם טרנק וקפקפים. אז בואו נפרש של מי האנשים האלו. חמאס זה מסרט הירוק, ג'יהאד אסלאמי זה מסרט הכחול, והאזרחים הטובים והמסכנים שרוצים לחיות באו עם קפקפים, סכינים, גזלים, נשקים, ורצחו יהודים. אז שאף אחד לבלבל את המוח.
כן, אין, קשה למצוא חפים מפשע במקום המקולל הזה. תגיד, מה יכאיב לחמאס? הרי לא אכפת להם שהורגים אותם, לא אכפת להם שיהיה להם 5,000, 10,000 הרוגים, זה לא באמת מעניין אותם.
שהידים, אל תשכח, שהידים.
שהידים, בשבילהם זה...
בוודאי, כן, שהידים, גיבורים. אז אני אומר...
אז מה, מה יקיע אותם? מה ישבור אותם?
תקשיב, אתם צריכים להבין דבר אחד. זה מלחמת דת. עכשיו תגיד לה אתה, יהודי שנולד בחול שבחיים שלו, הרבה יהודים נולדו בחול, בחיים שלהם לא היו בארץ. ורוצחים אותם. רוצחים אותם, אפילו לא יודעים עברית, רצחו אותם. ואז הם מדברים על הכיבוש? זה רק תירוץ על הכיבוש. אם רוצים להיות שהידים, אז הוא אומר, אין בעיה, רוצים להיות שהידים, בוא נעזור להם. אנחנו נעזור להם שיהיו שהידים, מה הבעיה? מה הבעיה? אבל לצערי, אנחנו עדיין, זה לא יכול להיות, כבר 21 יום, 22 יום כמעט של מחמה, ועדיין כל יום אנחנו מקבלים טילים בכל הארץ. הם עבדו למשך 20 שנה, ואני אומר לך, בתוך 100%, ותראינו את אחרי המחמה, שיש להם עיר תחתית. ומי שעזור להם כאן זה אנחנו. הם המזוודות של הכסף, הם הדלק, הם החשמל, הם המים, הם המלט, הם הברזל. פשוט אנחנו עזרנו להם. כי למה? כי חשבנו שיש מסכנים שם, והם רוצים לעבוד. ואני לא אשכח לפני המקרה שהיה, ואני לא הייתי מרוצה מזה, שעשו הפרעות על הגדר במעבר ארץ. ואמרו, אם אתם רוצים שקט, צריך חמאס אמר, תתנו לעובדים שיכנסו לעבוד. אז מה עשינו אנחנו? נתנו להם שיכנס לעבוד. ומה בסוף שלנו? שלמנו בחירי יקר מאוד. יקר מאוד.
כן. וואו, טוב, תשמע. לשמוע אותך זה באמת נותן עוד כמה תובנות על הצד השני. כלומר, צריך רק להטיש אותם, להמשיך בלי הפסקה. אין נקודה שבה אתה...
לא לחשוב. לא לחשוב, זה עכשיו, אתה יודע,
בשפה שלהם, באותה שפה.
יום שבת, 6:30. אני בן אדם שומע שבת. שומע שבת, אני חטפי לי עם מכה מצוות. שהייתה זעקה וקבעתי את הופן, הרגשתי לי משהו לא טוב. ואני, ואז אמרו לי, אתם בסדר, הכל בסדר, ואז אמרו לי, שומע, הם נכנסו לדרום, כבשו את הדרום, תקשיב. התחלתי לבכות, כי ידעתי. מה הם הולכים לעשות? ידעתי. והממשלה, היא החליטה לכנס קבינט באיזה שעה, בשעה אחת. הם, המחבלים מסובבים בדרום, שוחטים יהודים, נשים, ילדים, שוחטים אותה, והממשלה, היא צריכה לעשות קבינט בשעה אחת בצהריים. תגיד, מה קורה לעזאזל כאן? זה לא מדבר עכשיו כרגע על ימין ועל השמאל.
כן.
זה פחות מעניין כרגע.
אתה אומר, אם החמאס צריך לדבר בשפה של החמאס, בכל הכוח, בכל העוצמה, בלי למצמץ, בלי לרחם, בלי לחשוב.
אני כבר ב-97, מופיע בתקשורת, והתשובה שלי תמיד, כוח. תפעיל כוח. תקשיב טוב, הם אומרים ככה, אז זה אמיתי, אני לא עושה ממך. שאני עובר ליד הכלב והוא נובח, והוא מסתולל, אני מפחד ממנו פעם ראשונה שלא נשוח אותי, ואני יודע בסוף הוא לא ישוח אותי. אז אני עובר, הוא נובח, אז מה אני אומר? כלב נושך, הוא נובח. ככה הם חושבים עלינו בול. בדיוק. אז באמת,
הגיע הזמן... אתה אומר, צריך פעם אחת לתת נשיכה.
לנשוח, ולנשוח חזק, אבל לא נשיכה. לנשוח, ולנשוח חזק. שהכאב של הנשיכה, שתהיה לכל החיים.
דור שחר, מרתק לשמוע אותך. אז אתה היום יהודי, שומר מצוות, מעזה. תשמע, לא יאומן מה שהעולם הזה מוביל. ותודה שאתה מדבר ומסביר, ושתהיה לך שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
אמן, בשורות טובות, תודה. פרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו מסיימים הערב את המהדורה, מיד אחרינו פינה של שעוסקת בענייני חדשות האנש, מגיש נתי קליש. מחר ב9 בבוקר אנחנו כאן בשידור, שידור חי, יחד עם רבבות התלמידים של מרן, ראש הישיבה רבוך מורדכי אזרחי. נלך אחר מיטתו וננסה לשמר משהו מהדמות הענקית הזו, שהוא יחיד בדורו כמעט בכל תחום, בהתמדה, בעמקות, בכתיבה, בדיבור, בקירוב, בהנהגה, ונשמע את מסע הספדים. נתפלל ונבקש שיהיה מליץ יושר על כלל ישראל בעת הזו. ומחר ערב שבת קודש, כולנו נקבל שבת יותר מוקדם. נמשיך את השינוי הגדול שאנחנו מנסים כאן בתוכנו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לשלמה פולק בהפקה, פנחס בילדר על הביצוע הטכני, שבת שלום.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. חדשות הנאש. נתי קליש.
עולם התורה והישיבות התעטף הבוקר באבל כבד עם היוודע דבר הסתלקותו של זקן ראשי הישיבות מורן ראש הישיב והגון רבוך מורדכי אזרחי זכר צדיק לברוכה. הרב אזרחי, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הושפז בבית החולים לפני מספר חודשים עקב הרעה במצבו, ובשבועות האחרונים חלו תמורות במצבו הרפואי. אתמול הוא עוד התבטא בפני תלמידיו בחדרו בבית החולים כי יש להתחזק בתורה ויראת שמיים ועל הציבור להיות באחדות ובעיקר להתחזק באמונה שלמה שאין עוד מלבדו. אולם הבוקר למגינת לב אלפי תלמידיו השיב את נשמתו התאורה לבוראה והלווייתו תתקיים מחר בשעה 9 בבוקר מביתו בשכונת בית וגן בירושלים לעבר הר הזיתים, שם יתאמן בחלקת הפרושים לצד רעייתו הרבנית שולמית עליה השלום.
התירה יש לה סגולה מיוחדת לחדור אל תוך הפנים של האדם. היא יודעת למי לחדור ולמי לא לחדור. אדם לא ראוי, לא חודרת. לפעמים שהוא מאוד לא ראוי, לא עלינו רחמנו לצלם מסתלקת.
הדבר שאין עליו עוררי הוא שהקודש ברוך הוא נתן לכל אחד בתוך האוצרות הגדולים שהוא נתן בקרבו של כל אחד. יש בו אוצרות עצומים. יש בו כישרונות, יש בו שיחו, יש בו דעת, יש בו כוחות, יש בו גבורת הגוף, יש גבורת הנפש, והכל כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן. אלול!
ביום שני בבוקר נערך מעמד תפילה ענק לרגל המצב הקשה, בו השתתפו כרבע מיליון ילדי ישראל בשידור חי לתלמודי התורה ברחבי הארץ והעולם. המעמד התקיים בהוראתם וברשותם של מרנן ורבנן ראשי הישיבות הגאון רב דויב לנדו והגאון רב מוישה הלל הירש וראשי ישיבות נוספים. את המעמד פתח מורן רב דויב לנדו בפנייה נרגשת לילדים.
ילדים יקרים, מרבה חשיבות התפילה שתינוקת שבסרבון שלטעמו אותם חטא. תראו לכם שהכל מאש השם, שהוא רחום וחנון, וכל משפוט באמס, תפחתנו, כי בזכות ולתכם כעת, בכל מוקם ומוקם, נזכה לישוע השם, מכל תורסנו, כי ערב עין, אמן.
אמן.
מיד עם סיום דבריו החלו המוני הילדים לומר סדר מיוחד של תהילים וסליחות שחיבר מורון המשגיח רב דון סגל. בסיום המעמד נערכה קבלת עול מלכות שמיים יחד עם ראש ישיבת אור החיים מרן רבי ראובן אלבז.
שמה ישראל! אדוני אלוהינו! אדוני אחד!
גם בתלמודי תורה של העדה החרדית בירושלים נערכו ביום שני מעמדי תפילה מיוחדים לתינוקות של בית רבן, ובנוסף קראו רבני העדה ליום צום וסליחות ותפילה על המצב. עצרות תפילה נוספות התקיימו השבוע בעקבות המצב הקשה. מעמד תפילה נרגש התקיים בחדרו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי בראשות בנו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי לישועת עם ישראל ולהשבת החטופים והחלמת הפצועים. גם בחוץ לארץ נמשכות עצרות התפילה על המצב בארץ. השבוע התקיימה עצרת המונית ברחובה של עיר בפלטבוש שבניו יורק. בסיום עצרת התפילה המוני המתפללים החלו בשירת אחינו כל בית ישראל. היום הייתה הילולת רחל אמנו בבית לחם. אחרי קבע המלחמה, בהוראת המשטרה ופיקוד העורף, מתחם הקבל נסגר לכלל הציבור. במקום התקיימה אמש עצרת תפילה בראשות הרבנים הראשיים לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, ששודרה לכלל הציבור באמצעי התקשורת.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה מופתות. והוא יפנה את ישראל מכל עוונותיו.
במהלך הלילה הגיעו לקבר רחל כמה מבני משפחות החטופים ונשאו תפילה מעומק הלב לחזרתם, עין לא נתרה יבשה למשמע זעקותיהם.
בפיר חומה נשמע למרחקים מהללת ושואלת הנגברת הפרשה
יום קודם ההילולה התאספו עשרות אברכי הכוללים שלומדים מדי יום בקבר רחל לעצרת תפילה על המצב בראשותו של המקובל רבי יעקב עדס שנשא תפילה מרגשת מעומק הלב. ראשון זין בחשוון חל יום ההילולה ה-90 של נשיא אגודת ישראל בפולין בראש ישיבת חכמי לובלין מרן רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין שייסד את לימוד הדף היומי. המונים עלו לקברו שבהר המנוחות לאורך היום ובמקום נערכה גם עצרת תפילה על המצב בארץ ישראל.
שתוסים דימויסינו בנוי דחום עולי אוויס וזצילנו מכל גזי אלוהיס כמו שויס החיזורי אוויס כי לכל בעד אין אבא ונושא ליועי.
בשל הימשכות הלחימה, הרבנים הראשיים לישראל יצאו השבוע בקריאת חירום משותפת לציבור וחיזקו את עניין האחדות בעם שעיצב השעה כלשונם.
המחבלים האכזרים, הארורים, לא הבחינו בין דתי ושלא דתי, אשכנזי, ספרדי, ימני, שמאלני, כולנו ביניהם חד, כולנו ביניהם רצו להשמיד, להרוג ולחלות את כולנו. ברוך השם שיש לנו את הצבא, יש לנו את הכוחות הביטחון, אנחנו מברכים אותם, שקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח להמשיך ולנצח את האויב. הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום. כל כלי הוצא עלייך לא יצלח.
מצווה הגנה לישראל, ברכת שמיים תלווה אתכם, שאכן ידבר שונאינו תחתיכם. וזכרו כולנו, כל עם ישראל כולו, בואו נדע ונחזור שוב, כפי שהזכיר עמיתי הראשון לציון. כולנו כעם אחד, וכפי שהמרצחים לא הבדילו בינינו, הגיע הזמן שנוריד בינינו את ההבדלות ונהיה כולנו ביחד כאיש אחד לעלות ולהצליח. חזק ונתחזק.
הגאון רבי אביגדור נבנצל, רב הרובע היהודי, הגיע לבסיס ציפורית בפיקוד צפון ועודד את החיילים המשרתים שם. לאחר הביקור פצחו החיילים בריקוד ובתפילה לשעת רחמים ורצון. גם הרבי מקליב יצא למסע חיזוק בצפון וערך עם חיילים מעמד קבלת עול מלכות שמיים. הרבי חילק ללוחמים ערבה מאושענה רבה המסוגלת לשמירה, ולאחר מכן נסע להתפלל בציון הרשב"י במירון. כך זה נשמע כאשר הרבי מצא חייל שהכיר גם הוא את השיר ההונגרי-יהודי הוותיק.
שיתעלה יום הודעה, יום הודעה, שמצד המדף שגור הבוג'ינג'וסיון.
גדול הזמר החסידי אברהם פריד הגיע במיוחד מארצות הברית לחזק את חיילי הרבנות הצבאית שעוסקים יום וליל בזיהוי החללים במחנה שורה ונסח בהם מעט שמחה ואמונה. נסיים בכמה אירועים משמחים. בארצות הברית התקיימה שמחת החתונה לנכד האדמור מסקולן עם נכדת האדמור מסאטמר. אלפי חסידים השתתפו בשמחה הגדולה. מרן הרבי מוויז'ניץ זכה השבוע לקבל את הבשורה על הולדת הדור החמישי בן לנינו, נין לחתנו הרבי מוויז'ניץ בית שמש. במוצאי השבת יטוס הרבי לארצות הברית, שם ישמש כסנדק בברית ומיד ישוב לישראל. עד כאן חדשות הנש לשבוע הזה, נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.